אז נראה את הסיפור המיוחד, הנפלא של חוני המעגל, עכשיו אנחנו נספר אותו ואולי ככה נוסיף עוד מבט על הסיפור הזה ואחר כך ננסות לחבר את, את הדברים, את המבטים. אז הדיבור היה פה על סיפורי מעשיות שיש להם כוח לעורר משינה, משינה במובן הרוחני, יש בני אדם שישנים את ימיהם, יש להם כוח לפתוח פעילמים, להתיר פעילמים, להתיר פעקרות. יוצאים ממצב של מעין מיטה, למצב של חיים, של התגלות, של דיבור. ועכשיו הוא סומך לזה את הסיפור הזה. עכשיו נראה בפנים, וזה פירוש, אמר רבי יוחנן, כל ימיו של אותו הצדיק, היה מצטער, נכון, על הפסוק, שוב השם נשיבת ציון היינו כחולמים, אמר מי כדניים 70 שנין, משמע הוא פירש היינו כחולמים, לא כמו שלכאורה גם פשט שאפשר להבין, שכשנחזור לארץ ישראל ובזמן הגאולה, אז אנחנו נרגיש כמו חולמים, כאילו זה חלום, כאילו לא נאמין שזה המציאות, אבל הוא פירש היינו כחולמים, הכוונה בשלב שבדרך, שוב השם נשיבת ציון, בזמן הגלות היינו כחולמים על זה, זה כאילו חולמים, משמע ישנים. הגלות הייתה 70 שנה, אם אפשר לישון 70 שנה. יום אחד אבי כאזיל באורחה, חזה להוג אברה דנתה חרובה, אמר למיך דה חרובה עד 70 שנים לא טעין, פשיט הלך דה חי 70 שנים, נחלת מיניהם. כן, האם אתה חושב שאתה תאכל מהחרוב הזה? הייתי... כמו בעוד מקומות, רואים שההוג אברה זה יכול להיות שזה אליהו הנביא. אמר לאנה, אלמה בחרובה אשכחתי, כי איך התשת לי להוות, אננה משת לי למי, אנש נה משת לי. אולי לבניי. אז הוא אומר, כמו שאבותיי, מצאתי חרובים בעולם, ככה אני נוטע לדורות הבאים. יתי וקקריך, ריפתה, מעגל ישב וסעד, עתיה לשנתה, ביניים נרדם, אדרה עליהם השיניתה, שן של סלע, ויחסי מעינה ביניים 70 שנים. היה תמון עמוק בתוך האדמה, וישן 70 שנה, כי קם איתר. חזה להו גברה, דאכיל מהו חרובה. אמר לי, ידעת מה נשת ללאו חרובה? אמר לי, אבו עדי אבא. אמר, ודאי נמי לי 70 שנים. נכון, זה שנתי 70 שנה. חזה לרחמרי, דקיילדה לרמחי, רמחי. כן, אז מביא דברי רשי. שאמר, אפשר שאדם ישן 70 שנה בתמיה, מי כדניו 70 שנים. כלומר, יש אדם ישן 70 שנים בשנה אחת. לא טעין, טעינה כמה הייתה החרוב, תראות הראשונים שלו אחרי 70 שנה, נתיב חוני המעגל, אדרי למשוניתה, עלתה סביב שנעשה לה, יחסי מעינה, דין שבלו השכחו אתם, רמחי רמחי ולדי ולדות, מעוברת זכר, מתירה וחזרו בעלי הוולידה. עד כאן, דברי המרה, מרשי. אומר רב נחמן, חוני המעגל, אב גדול מאוד, כמו שאמרו שם בסוגיה הזו, נקדה ואיה לבית מדרשה, כל קושייה דאבו לרבנן, אב מפרק לו. כי לא היה שום פנים של תורה נסתר ממנו. ועל כן שאל מי כדניים 70 שנים, אינו שאיך אפשר ליפול לבחינת שינה מכל ה-70 פנים. כי אף שאפשר ליפול מפנים אחד או יותר, אבל איך אפשר לטפול מכולם? כן, אז השינה זה הנפילה, ושינה קצרה, נפילה קצרה, שינה של 70 שנה זה נפילה מכל ה-70 פנים של התורה. חזי אלא הוא גברה דיינתה חרובה, אמר לי, וכו לפשיט הלך דחי את 70 שנים ואכלת מיני, ואז הפירוש חרוב זה בחינת זקן, בחינת עתיק. כי חרוב הוא ברושים, שוב בחינת מרדכי, כמו שאמרו זל, תחת נעצות יעלה ברוש, זה מרדכי. מרדכי מבחינת רב חסד יהיה במספר השווה. נכון, כפשוטו בגימטריה, חסד זה 72, רב זה 274. כמה זה מרדכי? מה, פחות, לא? מה שכן? בדיוק. ריש, מ' וכ' 60, ד' ידיעות 70. אז איפה ארבע? אולי אבב. מה? יוד לבד, זה נכון. כמה הזמן? 274. נכון, זה המספר. יפה. אז זה בחינת עתיק. בחינת רב חסד. אז הוא אומר, היינו שראה אחד שעוסק בסיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שהם בחינת עתיק. ושאל אותו, מי פשיטה לך, זה חיית 70 שנים? חיית זה בחינת התעוררות השינה, בחינת דיבור כנן. כלום, בחנת לעורר על ידי סיפורי מעשיות של בקרב שנים? ואכלת מדי, היינו בחינת מן המותר לפיך? היינו שיהיו דבריך נשמעים? עכשיו יש פה ביאור של הדברים. היינו ששאל אותו, איך אתה עוסק לספר סיפורי מעשיות ועוד כאלה של שנים קדמוניות, שמה ישמעו תלמידים, שמה ישמעו תלמידים שאינם הגונים, שאינם בבחינת מן המותר לפי חקנה. וכי כבר ניסית או בחנת לעורר על ידי סיפורי מעשיות של בקרב שנים, שהם בתוך השבעים שנים, שהם בחינת השבעים פנים לתורה, ועלה בידך לעורם על ידי משנתם על ידי זה, כי הגיעו דבריך לתלמידים הגונים שהם בחינת מן המותר לפי חקנה, מבחינת ואכלת מיניו, כנאלה, עד שאתה רוצה עכשיו לעסוק עוד בסיפורי מעשיות הגבוהים יותר, שהם סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, ואיך אין אתה מתיירא לספר סיפורי מעשיות גבוהים כאלה. אולי ישמעו תלמידים שאינם הגונים. זה כאילו אומר, האם ניסית קודם לעורר מהשינה על ידי סיפורי מעשיות, לא של שנים קדמוניות, אלא בקרב שנים, שהם בתוך השבעים פנים. וראית שהצלחת שזה יגיע לדברים תלמידים מגונים ולא לשינם מגונים, אז היית צריך כאילו לעשות את זה קודם, לפני שאתה מוציא את הנשק הכבד, כן? שתשתמש בתרופה או באמצעי יותר קל. שתראה אם זה לא הזיק, ואז תלך לדבר הגדול. עכשיו אפשר להוסיף, שאפשר ללמוד אולי שהסכנה של תלמיד שאינו הגון היא במיוחד בסיפורי מעשיות. שנים קדמוניות. קצת דיברנו על זה, שהסיפורים הרגילים מקרב שנים, זה כנראה רמז לסיפורי צדיקים יותר רגילים, שגם היו אצל כללות הצדיקים והחסידים. אז אומנם בעצם זה שזה סיפור, זה כבר מדבר על איזשהו עולם יותר של רגש, של דמיון, אבל עדיין הסיפורים הרגילים, המסר המוסרי שבהם הוא יותר ברור, יותר בהיר. פה מעשה בשנים קדמוניות זה הרבה יותר נסתר. כאילו הלבוש הוא סיפור. סיפור מעניין אפילו, מרתק. אמרנו שבאמת גם הסיפורים של רב נחמן, יש מדרגות לפעמים, כן יותר נוכח המעשה בתפילה, לפחות בהתחלה שלו זה מאוד ברור המסר, חכם ותם יחסית. מבחינה מסוימת של עבודת בת מלך, אבל מדי שיש הרבה חלקים בסיפורים שהם... הם כמו סיפורי אגדות מופלאים כאלה. אז זה ודאי שזה יכול להגיע לתלמיד שאינו הגון. כי כשיש את הרעיון, האמת, המוסר, הם ברורים, אז תלמיד הגון זה מדבר אליו, תלמיד שאינו הגון לא רוצה לשמוע כל כך. אבל שזה סתם סיפור יפה, מושך, פתקאות כאלה, אז זה מעניין כל אחד. אז זה יכול להגיע לתלמידים שאינם הגונים. אז קודם כל תנסה... ללכת באמצעי הפשוט, יש לו לוקח משהו שהוא, יש לו עוצמה גדולה של ריפוי, אבל גם סכנה. אמר לי, אנא אלבה בחרוב ההשכחתי, אנא שאפילו אספר סיפורי מעשיות של שנים קודמוניות, שהם בחינת חרובים כנן, אני יכול להביא בחינת שכחה, כן, השכחתי, שהתלמידים שאינם מגונים, יהיה נשכח מהם כנן. היינו כמו שמבואר לאש התדיק שעוסק לעורר עולם מהשינה ידי סיפורי מעשיות, השם יתברך שומרו שדבריו יהיו נשכחים מלב התלמידים שאינם הגונים. כמו שקצת, שמנבהר שיהיה להם איזו תחושה שאמת הסיפור הזה זה לא רק הפשט שלו, אלא יש בו משהו יותר, ואז זה פחות ייכנס להם ללב, כיוון שהחלק הזה שהוא הלב של הסיפור לא מדבר אל ליבם. אז הוא אומר, יש לו ביטחון, אנא אלמה בחרוב ההשכחתי, ראיתי שאפשר למסור כאלה תורות גבוהות, סיפורים גבוהים, ועדיין זה יהיה נשכח. כך ידשת לי לאהבתי, עננם יפשת לי ללבני. אולי נשלים ונאמר, כלומר, יש לי ביטחון שלא יתבלבלו, שידעו שהסיפור הזה הוא באמת לא סתם סיפור, שידעו שהסיפור הזה יש לו נשמה. ואם זה יותר נסתר, אז רבה. אז כי איך ידשת לי, עבדתי, עננה משת לי לוודאי, אינו כמו שהולידו אותי ידי סיפורי מעשיות, מבחינת להתיר פה אלמים, להתיר פה עקרות, כן, זה מונית חיים, הכינה משת לי לבני, ראינו שעל ידי זה, גם כן הולדים בנינו על ידי זה. כן, אני אתה פה זה טעות דפוס, שהציטוט שלה גמר, עננה משת לי לבני, כתוב. טוב. אז זה ה... קשר בין סיפורי מעשיות לבין מדעת הדורות. היינו שעל ידי זה גם כן הולדים בנינו, על ידי זה כנן. פירוש שאמר לו שמוכרח לספר מעשיות כאלו בשביל פקידת הכרות. כמו שאבותיי עסקו בסיפורי מעשיות, ועל ידי זה נמשך ההולדה, מבחינת פקידת הכרות, שעל ידי זה הולידו אותי, כן אני צריך להוליד את בניי על ידי זה. כי עיקר ההולדה נמשך על ידי סיפורי מעשיות כנן. וזהו, כי איך ידשת לי לאהבתי, החינם ישתת לי לבני. כלומר, יש הכרח בשביל להוליד. כי אולי סיפור ש... שמישהו סיפר שמה שמע את זה בקולו של רב שלמה קרליבך, שהוא... שדיבר עם הרב צבידה. והרב צבידה שאל אותו על מה שהוא עושה, וזה אומר, הוא משתדל לקרב אנשים, לחזק אנשים, לקרב אנשים. אז אמר לו, במה אתה משתמש כדי לקרב אותם? אז אמר לו, ברעיונות של ברסלב ויזוויצה. אז הרב צבידה אמר לו, באמת זה תרופה. זה באמת, שם יש תרופות חזקות אולי, משהו כזה, לא יודע. זוכרים את הסיפור?
שזה גם המון גרסאות.
המון גרסאות.
אמרו לו שזה סמים, אמרו לו שככה אבא היה עושה, כל מיני.
אה, יפה. אז זהו, אז הוא אמר לו שזה סמים, איך אומרים באנגלית?
דרקס.
כן. אז שלמה קרליבך, עכשיו, הרב צבידה, זה נשמע שכשהוא אמר את זה, כאילו, סמים, לקחת את זה בזהירות, במינון. שלמה קרליבך אומר, זה דרקס. אז מה הפשט? שאתה צריך להחיות מתים כמעט, אז אתה משתמש בסמים חזקים. זה מה שכתוב פה. אני מוכרח להשתמש בסיפורי מעשיות, כי יש פה הכרות שצריך לפקוד אותם, בנים שצריך להוליד. אין ברירה. קריך ריפתה, עתי לשינתה ועיניים, אנו שאחת סודתו, וידי האכילה באה אליו שינה ועיניים. היינו שנפל לבחינת שינה לפי ערך מדרגתו על ידי האכילה, כמבואר לאש שלפי מידי האכילה יכול ליפול לבחינת שינה כנל. אז שוב, אני חושב שנזכרתי, נזכיר שוב שהתורה הזאת מתחברת ממש למעשה של עבדת בת מלך, ששם הוא חיפש אותה המשנה למלך, היא אמרה לו שהוא... נגעגע על השנה שלמה ובסוף השנה יצאו. ושם הוא ראה שם איזה פרי ומאוד נמשך אליו וכו', ואכל ונפל בשינה. זה ממש כמו שהוא כותב פה. שידי האכילה נופלים בשינה. עכשיו נזכרתי וחיפשתי שוב, כתוב שאחר כך היא באה אליו, כשהוא היה ישן, השאירה לו כאילו הדרכה, רק המשרת שלו היה שם ער. שעוד פעם יעשה את כל מה שהוא עשה שנה שלמה, רק הפעם לא יעצום כי זה קשה, רק לא ישתה יין יום אחד, אחרון. ואז כתוב שבסך הכל היה בסדר, ובסוף השנה עבר שם ליד איזה באר, שהיה לזה מראה של מים, ריח של יין, כן, לשתות, לא לשתות, שתה, ישן. אבל זה עכשיו הלך לפתוח כמה ישן. 70 שנה, כך כתוב שם. שינה של 70 שנה. בעצם בתוך הסיפור יש שם את שתי השינות, השינה הרגילה של כמה שנים, שזה אולי מספיק סיפורי מעשיות של בקרב שנים, והשינה השנייה זה סיפורי מעשיות בשנים קודמוניות, שצריך לפקח אותה. עד רע להם משוניתה, היינו בחינת הסיבובים והדמיונות שמחזרים וסובבים סביב בשעת השינה. כן, אז זה החלומות, אני רומז פה גם לחלומות, לצד ההבל שבחלומות, זה מה שקורה כשישנים. ולא יד לבריאתה, כי העולם אין מכירים ממישהו בחינת שינה, כי הוא נדמה להם שעוסק בתורה ועבודה, באמת הכל הוא בחינת שינה כאן, כי כאן, איתר, היינו בחינת התעוררות מלמטה, חזר להיגר ודאכיל מהי חרוב, והיינו שראה אותו עוסק בסיפורים מעשיות הנעל, ואכיל מהם, היינו בחינת המין המותר לפיך. כמו שזה נכנס לתלמיד דגון. אמר לי, הדעת מנשת ללאי חרובה? היינו שמאיזה זמן הוא סיפור המעשה הזאת? כי אפשר שאחד מספר מעשה שהיה כבר, באמת לא היה, כי אם לפני דלת שנים, כלומר זה נראה מעשה ישן, לא כזה ישן. לכן הוא שואל אותו. אמר לי, אבו עדי אבא, היינו מבחינת זקן, מבחינת עתיק. היינו שישיב לו, שסיפורי מעשיות שהוא עוסק בהם, סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, שמבחינת זקן, מבחינת עתיק ענן. אמר, ודאי נעים לי 70 שנים. היינו שבוודאי נפל לבחינת שינה בכל השבעים פנים, שמבחינת 70 שנים כלל, וכולי. כן, אז הוא, אני אחזור לנקודה אחת, כתוב כי קם איתה, אני חושב שראים למעלה, שצריך שלם יהיה קצת ער, ואז אפשר להעיר אותו יותר. זה גם מה שרמוז פה. קצת צריך להתעורר, ואז מספרים לו את הסיפור, הוא מתעורר הרבה. כן, אז יש פה את השינה, ואת היכולת להחיות מהשינה הזאת, את השאלה אם אפשר להחיות משינה של 70 שנה, כן, אפשר. על ידי סיפורי מעשיות, הם אפשר ליפול ככה, אבל הם בעיקר אפשר לקום מזה. על ידי סיפורי מעשיות, משנים קודמוניות, נראה לי שרב נחמן, הרי רואים שזה מין שאלה גדולה, אתה יודע מאיפה הסיפור הזה? אילו זה סיפור חדש, או שזה באמת, באמת סיפור מפעם, סיפור ישן, עתיק? אלו, כן, זה סיפור מאבו עדי אבא. אז כאילו זה סוד, אוצר גדול לגלות מה זה הסיפורי מעשיות. יש מסורת, כמו שאמרנו בברסלב, שיש את הספר הזה, הקונטרציה הזה, סיפורים מעשיות, שנים קדמוניות. אבל אני חושב אפשר שגם, אנחנו מתכוון שהסיפור הזה בגמרא, זה גם סיפורים מעשיות משנים קדמוניות. אני רוצה ככה, כמו שאמרתי, להוסיף איזו המחשבה סביב הסיפור הזה, ואחר כך להגיד איפה אולי נכנס פה רב נחמן, ש... יכול להיות מהגלי שעה למשל לישון 70 שנה. שהגלות זה כמו שינה. וכאילו מה שמעניין אותי זה למה הולכים לישון בגלות? למה אדם הולך לישון בכלל? למה הולכים לישון בגלות? כאילו נכון, השינה זה נפילה. אני יודעת שאני גם השינה היא... כאילו, בסיפור ודאי אפשר לחשוב שיכול להיות מגל רבי זה גם איזה פלא, שאדם יכול לישון 70 שנה. אי אפשר, מה העניין? לא, האם אפשר לישון 70 שנה? משמעות של השינה יש איזה תפקיד, יש איזה משמעות. אז יחד באופן פשוט, אם זה הולך לגלות. והגלות היא קשה, יש בה צרות, יש בה הרבה דברים שחסרים. איך עוברים אותה בשלום? אז אפשר לומר שזה הפתרון בעצם. לישון. לישון בגלות. אני חשבתי שהשינה יכולה להיות בשתי מובנים, נראים הפוכים, אבל אולי זה לא כל כך הפוך. מובן אחד זה שבגלות אתה באמת קצת מתעלם מכל מה מאפשר לבן אדם לישון, כל הקשר שלו עם המסביבה הוא הרבה יותר מצומצם, ואז יש איזו אפשרות למנוחה פנימית. אז בגלות אנחנו הולכים לישון, הכוונה ישנים עם כל הקשר להווה. ההווה, הסביבה, העולם הממשי, מבחינתנו כל החלקים בנפש שקשורים לעולם הזה, ישנים, ואז מה קורה? נמצאים בתוך שינה, בתוך לילה, חולמים חלומות. מה עושה עם ישראל בגלות? חולם על בית המקדש, בית המקדש שחרב, בית המקדש שיבנה. ומה עם ההווה? יש עכשיו הממלכה הזאת, נלחמת עם הממלכה הזאת, הדוכס הזה עם הרוזן הזה והגמון הזה. לא מעניין אותנו. בהקשר הזה אנחנו ישנים. כל העניינים המעשיים, מדיניים, חברתיים, אפילו נהנה החול, לא מונחים שם. מונחים בנצח. בית המדרש, בית הכנסת, קרון של העבר, בציפייה לעתיד. וככה עוברים את הגלות בשלום. כי אם אתה כל הזמן תחיה בהווה, אז ההווה מציק, מבלבל, גם מכאיב, גם מפתה, כאילו, ישנים. וכאילו זו הייתה השאלה של חוני המעגל, האם אפשר לישון 70 שנה? ולקום, כן. כמו להצליח, זה אולי תוספת. כאילו, א', יכול להיות לישון, שאומר, זה, חומה היא לא רק להתעורר מהשינה, לפי מה שאני מוסיף עכשיו, לא רק ההתעוררות מהשינה היא עניין, גם מהשינה עצמה, יש לה תפקיד. היא שומרת, היא מצילה. זה נכון, עדיין המורכבות היא שמצליחים לישון ואז לקום. כי השינה הרי היא ממעטת את החיים, היא מצמצמת. אז עלול להיות מצב שחלילה זה כבר נעלם ואיננו. חוכמה היא נצליח לישון ולהיות במוות מסוים של הרבה מאוד כוחות חיים, ואחר כך לקום. אם אפשר אחרי זה לקום. זה אפשרות אחת מהשינה של הגלות. אפשרות שנייה זה שכאילו הפוכה, אבל באמת לא ממש הפוכה, אבל יש בה משהו הפוך. זה להיות רק בהווה. זאת אומרת, כאילו, האפשרות הראשונה זה מי שנורא חי את ה... הוא רק כאילו אתמול היה בבית ראשון, מציאת מצרים, תכף הוא יהיה במות המשיח, כל מה שבינתיים לא חשוב. יש מי שישן באופן אחר שהוא נמצא רק עכשיו, רק בהווה. מה שירמיהו הנביא אומר לישראל בבבל, תבנו בתים, תיסעו נשים, עד יום פוקדי אתכם. אל כל הזמן תחיו, איפה המקדש, מתי נחזור, לא, תבנו את עם ישראל בתוך המציאות הזאת. אז כאילו הגעגוע הזה שמצפה למציאות השלמה, ישן קצת. הולך לישון וחיים את ההווה. ואז רואי, כי אם הוא היה נמצא, זה היה מאפיל, כל ההווה היה נראה כזה לא חשוב. עכשיו, אני אומר, זה הווה אחר, זה לא ההווה שמבחוץ, זה ההווה של היהודים, חתונות, בריתות, במצוות, גדלת תורה, קהילות. זה עכשיו, לא מתעסקים, לא משווים את זה למה היה לנו כשהיה לנו ממלכה וסנהדרין ונביאים, לא. עכשיו זכינו, זה היה דוגמה שמאוד תופסת אותי, זה אביה, אני חושב, מכיר את זה, אבל זה אולי נמצא בעוד מקומות. יש לידינו איזה בית מדרש כזה של חניכי הישיבות. אז עכשיו הם, כבר לפני כמה זמן, החליטו להקים בית כנסת חדש. כאילו שיהיה להם משכן קבע. הם היו בקרוון, קטן וצפוף יחסית. באמת קהילה מרשימה, עם תפילות קבועות וזה, אנחנו הרבה פעמים נהנים מזה. ספרייה, אבל הם מלווה אותם חלום שיהיה להם סוף סוף משכן קבע. עכשיו, מה שככה, אתה גם מתפעל וגם מחייך קצת, שכשמדברים על המשכן קבע הזה, זה ממש כמו על בית המקדש. מדברים על, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה מודעה גדולה, נגיד איזה, אבן הפינה, אבן הפינה, כל שלב, זה הכניס שם מקורות, אז הכל פסוקים מהמשכן ומה זה, עצי שיטים עומדים, עכשיו, זה גם תמיד יש משהו, מי שמכיר את הליטאים, יש משהו נמלץ כזה, אבל אני באמת חושב שזה גם קצת החוויה שלהם. מבחינתם, כשהם יגיעו לשם ויעשו חנוכת בית, תגיד להם, מה זה לעומת... עזוב, בית המקדש זה בכלל מחוץ לתודעה, באופן ממשי, כן? לא שלא, מזכירים אותו, מתפעלים, הוא נמצא באיזשהו... אבל מאוד 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 חיים את ההווה, ועד רבה, מגדילים את ההווה, כאילו... זה הכל. שיתפתי את זה למישהו, אמר לי, כשאתה בחוץ לארץ ואתה אומר, יש לי פה מקדש מעט, אז יש בזה היגיון, אתה נמצא פה, ועדיין. אבל הם מרגישים שהם פה פיזית, אבל פה האמיתי עוד לא הגיע. אז זה כאילו עוד דרך. להיות מאוד מאוד בעצמה של ההווה. כל המשמח חתן וקלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים, אז זה עכשיו חורבה מחורבות ירושלים. מחורבות ירושלים בעצמם זה חזון רחוק. באמת היינו כחולמים. אז זה עוד דרך לישון. שלא להיות כל הזמן עם כמו הזקנים שם, נכון, שבחור שזכו את בית ראשון, להיות כל הזמן תחת הראש עם שהדברים הם כל כך גדולים שהיו, לתת איך לא עובד. כוחות הלאומיים, הרחבים, הגדולים, נרדמים. יש בין היה הפסקה הזה של הרב שאנחנו הראשונים היה להם מגילת הענית כי הם היו מחייבים את הצרות, אבל אנחנו לא מרחישים, לא מחייבים את הצרות. אנחנו כמו אין בשר המת מרגיש באזמל, אין בשר החייב שבאמת מרגיש באזמל, אין שוטה נפגש המקם ביטויים כאלה שהרב מסביר, עבדו מאיתנו הרגשות הלאומיים, כאילו זה מת, כמו ישן זה השינה של הגלות. וזה מאפשר לנו, כי אם היינו כמה רגשות לאומיים, כמה היינו בקף הקלע, אולי נקום למרוד, אולי זה, כל הזמן, וגם מה המשמעות של מה שאנחנו עושים. לא, זה הלך לישון, אתה חי רק את ההווה. אמרתי, זה כאילו דברים סותרים, אבל זה שניהם קשורים, שזה בעצם לא חי את המציאות שאמורה להיות מתוקנת כשעם ישראל יחזור לארצו בשלמות. אז בהסבר הראשון זה לדלג על ההווה, אבל זה בעצם ההווה, זה שהאומות מתעסקים איתו, ואנחנו רק לעתיד לבוא נתעסק איתו, כל המנייני החול והמדינה והמדיניות. והאפשרות הראשונה זה כי הוא התייחס לשלנו, אבל לשלנו כמשהו שבאמת אין לנו אותו עכשיו. זה כאילו גם לישון מהלאומיות השלמה שלנו, וגם לישון מהרצון אולי לחכות את הלאומיות של הגויים. שניהם, אבל יש קרבה שאתה מאוד חי את המקדש מעט, את מה שיש בתוך בתי כנסיות, בתי מדרשות וכו'. מה זה פלא? יוצא שהשינה הזאת היא אומנות. גם השינה וגם היקיצה. גם החוכמה היא לקום. ומה שעוד התחבר לי, זה שחוני המעגל, הוא פה... כאילו, עד כמה הסיפור הזה הוא רק מה לרמז משהו, כמה הוא כפשוטו. אפשר להגיד, במובן מסוים הוא כפשוטו, חוני המעגל, רואים בתפילה שלו שהוא ממש כמו נביא, הוא מתפלל ומיד נענה, וכששואלים אותו אז הוא אומר מה לעשות ובדיוק יודע מה זה ישפיע. אז אפשר לומר, ראיתי מישהו דיבר עליו, אבל זה העלה לי את הניסוח של מה שאני אומר עכשיו, הוא כאילו נשמע מבית ראשון, לתוך בית שני. ובעצם חוני המעגל, הוא לא, גם לא מכירים אותו כמישהו שעוסק במה שעוסקו בבית שני, בעמידו תלמידים הרבה, שעוסק לתורה, ריבוי של חוכמה, תורה שבעל פה. מה אנחנו מכירים אותו? הסיפור הזה והתפילה, נכון? על הגשם. היה עוד איזה, מה שיש, סיפורי מופתים, זה מה שיש. כמו נביא כזה שהתגלגל לתוך... אפשר להגיד כאילו הוא ישן, כאילו הוא היה בבית ראשון בעצם, נשמה עם בית ראשון, ישן 70 שנה, כאילו עבר את כל ההפרעות וזה, התעורר כמו שהוא היה, נביא כזה. ואז באמת כתוב שם בהמשך שהוא הולך לדבר, ובבית שלו לא מכירים אותו, הולך בית המדרש, אז אומרים וואי נהירין שמעת כבני חוני המעגל, אבל כשנסה לקחת חברות אז נדעי הוא רוצה ללמוד תשבץ והחברות הוא רוצה ללמוד קצות ואין מי לדבר. אז הוא אומר, חברות האומיתות, נכון? והסתלק. אפשר להגיד שחוני המעגל גם האמיתי, הוא כאילו, הוא בעצם קצת מעולם אחר, הוא בא לבית שני, כולם אומרים, וואי, איזה אור אתה מביא לנו, פתאום כל, הכל מתבהר, גם הסוגיות, גם ההלכות, אבל בגלל האור הנבואי שאתה משרה, אבל בעצם הוא לא בצורה פשוטה נמצא באותו מקום. שמעון בן שטח אומר לו, אלמלא אתה חוני גוזרן עליך הנידוי, למה? מה הבעיה? עושה ניסים, עושה מלובן בניסים, אבל זה לא, אנחנו פה בית שני, לא בית ראשון. בית ראשון, שמואל אומר משהו, הגשם יורד, אלישע אומר משהו, הנער נפתח וכן הלאה. אבל אתה פה עכשיו, נכון? נכון, זה אפשר להגיד את הטענה היסטורית, כאילו, שמעון בן שטח אומר, אנחנו פה במשפט, סנהדרין, זה, מה אתה בו פעם מתנהג, כאילו, זה. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, יש לך איזה תפקיד. אפשר להגיד שהערה הזאת ששמעון בן שטח זה קצת כמו הסיפור הזה, שאומרים לו, תשמע, אתה לא מפה, כאילו, לא מבינים אותך, אתה לא... אז כאילו, השינה זה בעצם להצליח לעבור את ההווה על ידי שינה, ולהתעורר אחרי זה, ולהישאר בחיים. ושכאילו הסיפור הזה אומר, אני רוצה להגיד עוד קישור, שאפשר לחבר את רב נחמן לחוני, כן? הייתי נזכיר שבסגנון אחר, אבל יש כמה דברים קרובים, יש מאמר מאוד יפה של הרב יהושע, יש לו ספר כזה מציץ מן החרקים על ההגדה הזאת. אז שם הוא גם דורש שחוני זה מלשון חן, מלשון תחנונים, כאילו השם שלו מתאים למה שהוא עשה, שהתפלל. וחשבתי, וזה כמו רב נחמן, נכון? גם בנחמן יש את החן והחנינה. כאילו גם רב נחמן הוא קצת חוני כזה, וגם הוא קצת כמו נביא, נביא שבא לדורות שאין בהם נבואה. כאילו, מה הרושם? כל החסידות היא קצת כזאת, והוא כאילו השפיץ. מה הרושם כך גדול שהוא עשה בדורו ובדורות אחרים? זה כאילו פתאום בא נביא לפה. מישהו שהוא חי באיזו אטמוספירה אחרת, שבתפילה שלו ובזה. זה כאילו החיבור ביניהם. אבל כאילו מה קצת, ופה אולי עוד הערה. בשינה יש תפקיד, חוכמה היא להתעורר, אבל יש אולי, כאילו קצת הערה, הרי קצת אמורים נכון הערה, אתה ישנת, קמת, אתה בסדר, אבל גם הצלחת לשרוד ולהישאר כמו שהיית. נהירין שמעת כימי חוני מעגל, מה חסר לך? בינתיים העולם עבר משהו, קרה משהו. עברו שני דורות. התמודדו, אתגרים, ניסיונות, חישולים. מה אתה, לא היית שם. אז אם יהיה לחסר משהו, לכן יש פער, כן? לכן אתה לא יכול לדבר עם מי שנמצא בדור הזה, כי הדור הזה עבר את כל הניסיון שלו. שמעתי על דרך למשל, אתה עוד לומד תשבט, אבל פה כבר מתעיינים בקצות, כן? כבר הגיעו לרב חיים, כל דור בעניינו. אז כאילו אם השינה היא יותר מדי עמוקה, אז צריך קצת שינה. כי אתה לא יכול לחיות אם אתה נמצא בהירנות המושלמת, ושאמרתי, אז אתה כל הזמן חי את הרצון להגיע למציאות השלמה שלנו, אז או שזה מבלבל, או שזה משתק, כן? או שזה מבלבל כי אתה מחכה את מה שצא לאומות, או זה משתק, אתה משווה לגדלות שהייתה לנו, ואז אין לך היום כלום. אי אפשר, צריך קצת לישון. אבל לא לישון לגמרי. כי בינתיים בתוך הזה קוראים דברים מאוד חשובים. בעיקר על מי שישן ואומר, אני חי את העבר והעתיד ולא את ההווה. לא, ההווה גם חשוב, קוראים בו דברים. אז מה שחשבתי, זה כאילו החיבור עכשיו, אני חוזר לרב נחמן, שבעצם, אם נגיד שרב נחמן זה קצת כמו חוני, אז הוא... כאילו נשמה שישנה הרבה שנים, הייתה נסתרת הרבה שנים, באה לדור הזה, ורואה שכולם ישנים גם כן, כי זה גלות. לומדים תורה, עובדים את השם, מתפעלים, אבל ישנים. מה שהוא אומר. השינה היא כחלקים הנבואיים, כן? דיברתי בשפה שקשורה גם לבית המדרש שלנו, הלאומיים, המערכתיים, וזה, אבל לא פחות מזה הנבואיים. כן? והלב שלה כל העניינים. ישנים. אז איך מאירים אותם? זה גם אולי אפשר להגיד את השאלה איך מדברים איתם, כן? איך מתחילים להסתובב ברחובות בלי שזרקו עלינו אבנים, כמו שזרקו על ברסלב, כן? אבל איך מאירים אותם? זאת אומרת, יש רואה מעשיות משנים קדמוניות. ובעצם להצליח לגשר כדי על המרחק הזה בין העולם שחוני המעגל בא ממנו לבין העולם שהוא פוגש עכשיו. חוד של חוני, כי בכל אופן נחמן מתקן את מה ששם לא הושלם. פוגש את העולם, רוצה לעורר אותו מהשינה, והחוכמה היא באמת להלביש. להלביש את הסיפור, וזה הכוח של סיפור, שהפנימיות שלו היא באמת עתיקה מאוד, אבל הליבוש שלו הוא ממש יכול להגיע אפילו לתלמידים שאינם הגונים. ואגב, זה עוד הערה, אולי כבר אמרנו את זה למעלה, שאומר כל מה שיש חשש שמהתלמידים שאינם הגונים ישמעו, אני רוצה שרק תלמידים הגונים ישמעו, אולי אמרתי את זה. שחוד שהסוד פה זה שבעצם אני רוצה את התלמידים שאינם הגונים להפוך להגונים. כאילו, תלמידים שאינם הגונים זה האלמים, זה הקרות, זה אלה שהחיים שלהם לא מופיעים. מצד אחד, אתה לא רוצה לדבר איתם כמו שהם, אבל אתה רוצה אדרבן, שהם יתרפו, שהם יחיו. אז איך עושים את זה? איך בעצם מעבירים את התורה למקום שהוא עוד מאוד רחוק ממנו? זאת אומרת, כמו הפער בין עולם של נבואה לעולם שאין בו, או כמו בכלל, מי שנמצא בכל כך גבוה לאנשים שהם נמצאים בתרדמה, ישנים את ימיהם, אז זה הסיפורי מעשיות. וזה גוף, אפשר להגיד שזה מה שחוני המעגל פעל גם בהופעה שלו כאדם וגם בסיפור הזה שסופר ממנו, פעל בעצם גם על הדורות שכבר לא הייתה בהם כל כך נבואה, אבל שהיה בהם חיבר אותם ואותנו לטעם. לטעם של הנבואה. ככה מחשבות שהתרחבו לי סביב כל מה שמדובר כאן, וזה יוצא שזה קשור לזמן שאנחנו נמצאים בו. אפשר לומר שבאמת רוב השנה אנחנו חיים, שוב, זה תלוי ממה ישנים, רוב השנה חיים את לפי הפירוש השני שאמרתי, חיים את ההווה. לא כל כך כל הזמן רואים את זה מה שמאפשר לי, קצת ישנים. זה שגם בשינה יש את הבחינות, יש את הישן, אז אתה לא פוגש את המציאות, קצת שני, אתה חולם. החלום הוא כן מפגש עם מציאות, אפילו מציאות קצת יותר מיוחדת, יותר רחוקה, יותר מרהיבה מהמציאות הרגילה. אז רוב השנה קצת ישנים. ברור, מדברים על כל הדברים שהעם ישראל חולם עליהם, אבל חיים את ההווה. יש פעם מישהו אמר, דווקא יהודי עם הדתי, סוד המחקר, הוא אמר, למה חב"ד, שהם בתקופה שהם היו עם כל העניין של המשיחיות של הרבי, הם אפילו עוד בחייו. חייב פה. כן. למה חב"ד לא נחשבים בינינו עם הטעם החמור לפגם של משיחיות שקר? למי שחושב שזה לא, כאילו, חב"דיק בתוך עצמו, אז אין בעיה, כאילו. למה זה לא, יש דברים אולי קצת באמת מזויים. אולי כדי שאני לא יגזים, אז בדיוק השבוע ראיתי דף של יש שיחת השבוע ויש עוד דף שהוא מה? שיחת הגאולה או בית משיח. זה יותר שייך לקבוצה המשיחיסטית. אז הם מביאים, בהתחלה חשבתי שהם מצטטים, אחר כך הבנתי שחלק זה לא בדיוק ציטוט, שהמקדש, בקיצור, המסקנה הייתה שהמקדש ייבנה שם ב-70 זה, ואז הוא יבוא לארץ ישראל. והביאו כמה מקורות, אבל הם באמת קצת הלכו רחוק. אבל בכל אופן אני חוזר לאותו הערה של אותו יפה, אני חושב, מצא חן בעיניי. הוא אומר, למה אנחנו לא, די פעם יגידו עליהם איזה משפט חריף, וקרוב אני אגידו בחזרה, זה בסדר. אבל בסך הכל עם ישראל לא מתייחס אליהם ככה. למה? אז הוא אמר, אגב, התשובה הפנימית למה? למה? נגיד מי שחושב שזה הכל אבלים, זה לא משיח ולא זה. למה זה לא משיחיות שקר, מה אתם אומרים? למה לא מדברים עליהם כמו על משיחי שקר בדורות הקודמים, שזה נחשב דבר מאוד חמור? מה אתם אומרים?
יש כי הרבה היה אדם כאילו ירשמו.
מה?
הרבה עצמו היה אדם קשר לגמרי.
וגם הם, כאילו, אתה אומר, אולי איזה כמה משפטים שנשמעים מוזר, אבל חוץ מזה, הם לא עזבו את ה... מה זה לא עזבו? הם אפילו חזקים מאוד, מחזקים אחרים, גם אותנו. המשיחיות שקר במובן הרירה שלה זה שהם עזבו את התורה. שהיה איזה אמורה לעשות מהפכה, והם לא עזבו. זה הכל בסדר. אבל זה הערה פשוטה, אני חושב. על הערה נוספת, וזה מה שהוא אמר, הוא אומר חבדניק, הוא יכול להיות שיאמין בלב שלם, שהרי בחי, או לא יודע מה, או שהוא מת, הוא יקום, שהוא מחר בוקר יכול לקום, לבוא וזה, לגאול את כל עם ישראל, ומה? עכשיו, איך אני מתנהל? לפי ההווה. רק לפי שיקול דעת של ההווה. כשהוא קונה דירה, כשהוא עושה עסק, כשהוא עושה מסחר, אפילו כשהוא מקים בית חב"ד. טוב, יגידו לי, אולי לא, יש אגרות קודש קצת. אבל, בוא נאמר, הקודש נותן איזה זה, אבל הסגנון העבודה הוא מאוד מאוד מפוקח. מה אם הוא לוקח סיכונים, אז זה סיכונים מאוד מחושבים, כן? לפעמים באים לאיזשהו מקום, הורים, אני... זה... אתה יודע, הוא כבר מתחייב לקבלן על הבית חב"ד עוד לפני שלושת הכסף. בסדר, אבל הוא יודע שישיג אותו. וכנראה שזה עובד. מאוד מאוד עובדים במציאות, מאוד ריאליים. זו הייתה ההבחנה שלו. שזה לא ישפיע, כאילו לא נימה, אפילו דקה לפני הזמן שהוא חושב שתכף זה הכל אמור להתפפך, ובינתיים אתה עובד לפי... וזה אגב, זה גם הרבי הנחיל. סך הכל, רוב העצות שלו הן מאוד מאוד הגיוניות. אגב, המכתבים, המופת שבהם זה התזמון. שאני מתייעץ על משהו, הוא בדיוק מדבר ומזכיר איזה שם של מקום וזה. אבל אם תיקח את העצה כפשוטה, רובם ככולם, זה דברים מאוד מאוד מחזקים, מעודדים, מבט מאוד ככה בהיר, לא מתייאש, לא מתבלבל, אבל לא, כמעט אף פעם הוא לא אומר דברים שהם לא... זה. נראה לי, אפילו בחייו אני חושב שחצי מהמופתים, וזה כבר אני מודה שאני צריך קצת עם בחוץ, חצי מהמופתים זה אחריות של החסידים, לא של הרבי. חוץ שהרבי אמר משהו שאתה אם היית אומר, דברים הגיוניים. אמרתי, תייעץ עם מוישה, למה חשב שמוישה ייתן את זה טובה? הלכו למוישה, דברה שבדיוק מוישה גילה תרופה חדשה, בדיוק מוישה מחפש למכור, ו... פתאום הכל נהיה נס, כן, עכשיו בכל זה לא סותר, אבל אתם מבינים, זה לא שמראש ההיצעה הזאת הייתה, עכשיו הולכים על איזה נס, ואם הנס לא יצליח, הכל יתרסק, זה לא היה ככה. ההיצעה הייתה הגיונית, שקולה, טוב. קיצור, אז אני אומר, אפילו חב"ד, נחזור, זה היה כל היה סוגריים, חיים את ההווה. וכולנו חיים את ההווה רוב הזמן, וזה היינו כחולמים, במובן היינו ישנים קצת. שלושת השבועות, או יותר תשעת הימים, קצת מתעוררים, כוונה במובן הזה, נזכרים בחלום. זה מה ששונה. אי אפשר כל השנה לעמוד בזה. אבל שבוע אחד, זה דווקא נצא שזה משהו מאוד מרומם, שאתה יכול לחשוב הרבה יותר בהירות על המקדש ולהגיש את הפער בין המציאות שלנו למציאות בית המקדש.